אז אנחנו נשתדל לגוע היום, קודם כל נאמר שזה השיעור האחרון בהלכות חול המועד.
אז זה חנוכה?
בעזרת השם, ואז חנוכה. אפשר להמשיך עוד אם אתם רוצים.
עכשיו אתה יכול להוציא תעודת רבנות לחול המועד. כמעט.
מותר, הכל מותר.
ספק דורת אל החומה.
נתחיל בעזרת השם הלכות חנוכה לשבוע הבא. טוב, אז בעצם מה שנשאר לנו זה לדבר על גילוח וקיבוץ ועל עניינים של כבוד המועד ושמחתו. זה בעצם ארבעה נושאים, אם אפשר לחלק את זה ככה. נתחיל מהראשון, מגילוח. אז המשנה בדף י"ג עמוד ב' אומרת, תחילת פרק שלישי, ואלו מגלחין במועד, שם ממדינת הים ומבית השביה, והיוצא מבית האסורים והמנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאר לחכם והותר, והנזיר והמצורע העולה מטומאתו לטהרתו. אז אלו האנשים שמותר להם לגלח במועד. כן. הגמרא שואלת, ושאר כל אדם, מה היא טעמה אסורים? למה השאר כל אדם אסור להם? יונה כדתנן, אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים לספר ולחבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ואמר רב בר חנה, אמר רבי אלעזר, מה היא טעמה? כדי שלא ייכנסו למשמרתן כשהן מנובלים. החנמי, כדי שלא ייכנסו לרגל כשהן מנובלים. אז הטעם של הגמרא, הגמרא מסבירה שהסיבה שרק הם מותרים ושאר כל אדם אסורים זה בגלל גזרה שמה ייכנס מנובל למועד. רוצים שאדם ייכנס למועד באופן מכובד.
מועד
הכוונה
יום טוב?
כן.
יום טוב, אוקיי.
כל מועד פותח ביום טוב. אז הכוונה... אז רוצים שאדם ייכנס למועד לא במצב של ניבול, ולכן יצרו איזושהי גזרה, חכמים תקנו שאסור יהיה לגלח במועד, וככה באמת האדם יהיה חייב לגלח לפני המועד. בא רבנו תם ואומר, קודם כל לפני רבנו תם בעצם צריך להגיד שיש לנו פה בעצם קומה נוספת על גבי מה שכבר אמרנו בשיעורים הקודמים. אמרנו שיש איסור עשיית מלאכה, אמרנו שישנם אופנים שבהם איסור עשיית מלאכה מותר, צורך המועד, דבר העבד. עכשיו, אם אדם לא יתגלח לפני המועד, ועכשיו הוא צריך, הוא רוצה להיות יפה במועד, אז יש פה עניין של צורך המועד.
זה שאין עוד עבידה.
זה עוד לפני עוד עבידה, זה פשט הגמרא, כלומר, הגזרה של שמה ייכנס מנובל המועד,
זה על גבי
היתר שכבר קיים של צורך המועד. יש יותר של צורך המועד, ואז אנחנו יוצרים איסור נוסף בגלל הגזירה הזאת המחודשת של חכם.
לא, אז אני מדבר על משהו אחר, שזה לא דווקא. כשהוא כבר יתגלח ערב המועד, אז זה לא דווקא על גבי, כי הוא כבר יתגלח ערב המועד, אז זה כבר לא כל כך צורך המועד אם הוא יתגלח המועד עצמו.
יפה, אז אני מדבר בדיוק. אני מדבר כבר נגיע אליו. כבר נגיע, אבל בוא נלך לפי הסדר. רבנו תם בא ואומר, אם כל העניין זה איסור, זה גזירה שמה ייכנס מנובל המועד, אז זה יוצא שהאדם שגילח בערב המועד לא שייכת לגביו הגזרה, ומותר לו לגלח גם בכל המועד אם הוא רוצה בכך. ככה אומר רבנו תם. עכשיו, הראשונים דוחים אותו משלוש סיבות, שכל שלוש הסיבות האלה הן סיבות לכאורה צדדיות. ההגעות השרי וגם ההגעות המימוניות מביאים שבגלל שזה לא נשנה במשנה, נכון? במשנה אמרנו רק את אותם היתרים מסוימים. בגלל שלא נשנה במשנה גם היתר של מי שגילח בערב המועד, סימן שזה אסור. זו סיבה ראשונה. עוד סיבה שהם מביאים זה העניין של מראית עין. כן, כלומר, דווקא אלו ששנויים במשנה מותרים, בגלל שבהם אין חשש שאנשים יחשבו שהם התנבלו בכוונה, כן? כלומר שהם בנו על זה שהם התגלחו במועד, כי אנשים יודעים שהם היו במצב של חוסר יכולת להתגלח, אז לכן לגביהם לא שייך מראית עין. אבל לגבי אדם שהתגלח בערב המועד, אז זה לא משהו שאנשים יודעים, ולכן יש פה חשש של מראית עין. וסיבה שלישית שהחתם סופר מביא, זה עניין של לא פלוג. לא פלוג רבנן. כלומר, זה נכון שיכולים להיות מקרים של, יכול להיות מקרה שבו לא שייך את הגזרה, אבל בגלל שחכמים רוצים שהדברים שלהם יתפסו בצורה חזקה, אז הם גוזרים באופן מוחלט. ואומרים שגם אדם שכן גילח בערב המועד, גם הוא לא יכול. אבל לפי כל ההסברים האלה בעצם יוצא שמצד הדין זה היה צריך להיות מותר. יש לנו פה כל מיני סיבות למה לאסור, אבל מצד הדין רבנו תם צודק. אבל מהנודע ביהודה יוצא אחרת. מהנודע ביהודה יוצא, כלומר, את הגזירה אפשר בעצם להבין בשתי צורות. עד עכשיו הבנו שיש פה גזירה נפרדת, כמו שאמרתי בהתחלה. יש פה קומה נוספת על גבי היתר של צורך המועד. אבל אפשר להבין, וככה הנודע ביהודה רוצה לטעון, אפשר להבין שזה לא גזירה נוספת, אלא הגזירה במובן מסוים מחזירה את איסור עשיית מלאכה המקורי שהיה קיים לפני היתר של צורך המועד. עכשיו, מתי זה רלוונטי? בדיוק במקרה שבו מדבר רבנו תם. כי הוא אומר ככה, הוא אומר, ממי נפשך? אם האדם לא יתגלח בערב המועד, אז קיימת הגזירה של שמה ייכנס מנובל המועד. ואם הוא כן יתגלח, אז כבר לא, אז כבר לא שייך העניין של צורך המועד. בדיוק. ולכן בעצם במצב הזה שעליו מדבר רבנו תם, חוזר האיסור עשיית מלאכה הרגיל והפשוט של דבר שהוא שלא לצורך המועד. ואם זה דבר שהוא שלא לצורך המועד, אז אין סיבה להתיר אותו.
אנחנו מתיר על ידי פועל, אני אינו מיוחד.
כן, ואז הוא משתמש פה במשהו אחר שעליו עוד לא דיברנו. דיברנו על פועל אני? אז היתר של פועל אני בעצם זה היתר של צורך המועד, אבל לא צורך המועד עבור מי שהמלאכה נעשית בשבילו, אלא עבור אדם אחר שעושה אותה. ואם הוא פועל שאין לו מה יאכל, עבורו זה הופך להיות צורך המועד. ואם עבורו זה צורך המועד,
מותר לנו לעשות את, כאילו, להסיק אותו.
אז מותר לנו להסיק אותו, ולכן זה מותר. החתם סופר דחה אותו, ועוד הרבה מאוד אחרונים שבאים וטוענים שאם כן, אז בעצם כל האיסור של כל תקנת חכמים שהיא כדי שאדם לא ייכנס נובל המועד, כל תקנת חכמים בטלה. אז זה מחלוקת גדולה באחרונים. עכשיו, האגרות משה מכניס לפה פרמטר אחר. האגרות משה אומר, קודם כל הוא חולק על הנודע ביהודה, על החידוש של הנודע ביהודה, שכל האיסור, כלומר שהאיסור זה לא איסור מחודש, אלא איסור חוזר, האיסור המקורי של עשיית מלאכה חוזר. הוא אומר שזה לא נכון. ומה בעצם הראיה הכי טובה לזה? בואו נחזור רגע לגמרא שקראנו קודם. מה הראיה הכי טובה נגד הנודע ביהודה שזה לא איסור עשיית מלאכה המקורי, אלא איסור מחודש? כי מאיפה מוכיחים את העניין הזה שמה ייכנס מנובה למועד? מאנשי משמר, נכון? מה זה אנשי משמר? בדיוק, יש 24 משמרות, המשנה ממסכת תענית אומרת, 24 משמרות, בכל שבוע עובד משמר אחר, אז אנשי המשמר של אותו שבוע אסור להם לספר ולחבס במשך השבוע, כי רוצים שהם ייכנסו לעבודה כשהם לא מנובלים, חוץ מיום חמישי מפני כבוד השבת. אז אם ההוכחה של איסור, של איסור גילוח בכל המועד הוא נלמד מהמשמרות, לא שייך פה בכלל לדבר על איסור עשיית מלאכה מצד עצמו, נכון? ברור שמדובר פה על גזרה, על משהו נוסף. אחרת אין שום ראייה מאנשי משמר, כי באנשי משמר ברור שכל העניין זה שלא ייכנסו למשמרתם כשהן מנובלים. אין עליהם שום איסור עשיית מלאכה במשך השבוע. כן? אז ברור ש... אז הכיוון של הנודע ביהודה הוא מאוד מאוד, הוא באמת מאוד מוקשה. ולכן ההבנה הפשוטה באמת היא שיש פה איסור מחודש של שמה ייכנס מנובה למועד. הסברה של רבנו תמים באמת סברה חזקה, שכאשר אדם גילח בערב המועד, אז זה לא שייך האיסור. עכשיו, נכון שיש את כל את כל הדחיות שבהם השתמשו הראשונים, החתם סופר בשביל לא פלוג, ומה שאמרנו קודם בשביל לחלוק על רבנו תם, אבל אומר האגרות משה, היום בסיטואציה שבה אנחנו חיים, כל אדם רגיל להתגלח ביום יום, ויותר מזה, אדם שלא מתגלח, יש בזה משהו ממש
אוכל נפש כמעט,
ממש של ניבול, כן, משהו ממש זה לא מחובר. לכן הוא אומר שהוא רוצה להתיר, הוא קצת מסתייג ואומר שהוא לא מתיר.
עדיף לא.
כן, נקרא את לשנו. בסוף הוא קצת מסתייג ואומר, מכל מקום איני נוהג להתיר אלא למי שיש לו צורך ביותר או מצטער ביותר. ואם אחד ירצה לסמוך על זה גם בשביל היפוי לבד, אין למחות בידו, כי מעצם הדין הוא מותר. אומר, מעצם הדין הוא מותר, וכל העניין זה גזירה שמה ייכנס מנובה למועד, פה לא שייך את הגזירה. והיום, כיוון שכל בני המדינה מסתפרים, אז נראה יותר להתיר, ואני חושב שבאמת הרבה אנשים היום נוהגים כן להתגלח במועד. ופה זה באמת תופעה מעניינת, כי בשולחן ערוך ובמשנה ברורה, משמע ממש שזה אסור. סימן תפוך כן, השולחן ערוך כותב די בפירוש, אין מגלחים במועד, אפילו אם גילח קודם המועד, גם המשנה ברורה אומר, כן, שאסור לגלח. ופה באמת יש לנו היתר של משה פיינשטיין, שאומר שבגלל שהיום אנשים נוהגים לגלח וזה גורם, ועד רבה זה גורם ניבול לא להתגלח, זה גורם ניבול לא להתגלח, אז מותר להתגלח במועד למי שנוהג להתגלח בכל יום. זה לגבי גילוח. עכשיו לגבי תספורת, אני חושב שזה קצת שונה. כי לגבי תספורת, אם אנחנו מקבלים באמת את היתר הזה שזה משהו יומיומי וזה ניבול לא להתגלח, אז לגבי תספורת זה לא כל כך קיים. לגבי תספורת זה באמת משהו חד פעמי שאדם עושה פעם בחודש או בחודשיים, משהו כזה. אז פה נראה שאין להתיר. יש אחד מהאחרונים, אני לא זוכר, אני חושב שאולי הפרי מגדים, שאומר שעד רבה בתספורת, תספורת יותר חמורה מגילוח, כי בגלל שבתספורת יש פחות צורך, זה פחות צורך המועד. כנראה שגם גילוח זה משהו שהיו עושים אותו גם בעבר, כשאנשים לא היו מתגלחים כמו היום, היו עושים איזשהו סידור יותר תדיר של הזקן מאשר של הראש. ולכן זה משהו שהוא פחות נתפס כצורך. אם זה פחות נתפס כצורך, אז חוזר בעצם איסור עשיית מלאכה הראשון. כן, וזה לא רק גזירה שמה ייכנס מנובה למועד, כי פה באמת יש אין צורך. ואני חושב שזה הפרי מגדים שאומר שאז אפילו לפי הראשונים שאיסור עשיית מלאכה הוא מדאורייתא. אז יש פה אפילו איסור דאורייתא. לפי הרמב"ן למשל, שכל דבר שהוא לא לצורך המועד אז הוא אסור מהתורה. אז בתספורת קשה יותר להקל, בגילוח, מי שרגיל להתגלח בכל יום, נראה שאפשר להקל. טוב, אז זה לגבי גילוח. נעבור לקידוס. שאלה שום? חבוד.
שאלתי משהו לפני, לא. כן, נו, מה? תספור את הגילוח, לא משנה, כן, אני אתן לזה.
טוב. לגבי קיבוץ. אז גם פה יש לנו את אותה משנה, ואלו מחבסין במועד הבא ממדינת הים ומבית השביה והיוצא מבית האסורים ומנודה וכולי. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לחבסו בחולו של מועד. מטיב רבי ירמיה, אלו מחבסין במועד הבא ממדינת הים וכולי, הני אין, אבל מי שאין לו אלא חלוק אחד, לא. אז לכאורה קשה על רבי יוחנן. אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, אסבר הלך מתניתין. אסבר הלך מתניתין, אף על גב, דאית ליטרי ומתנפי. כלומר, המשנה עוסקת אפילו במי שיש לו יותר מחלוק אחד, שמותר לו לחבס במועד, כי לא הייתה לו שום אפשרות לחבס פני. ורבי יוחנן זה יותר נפרד, יותר של מי שאין לו אלא חלוק אחד. מי שאין לו אלא חלוק אחד, ולכן מותר לו לחבס אותו בכל המועד. עכשיו צריך לשאול באמת מה הסיבה שאסור לכבס בכל המועד. אז באופן פשוט, בדומה לגילוח, גזירה שמא ייכנס מנובה למות. אבל פה יש ראשוני, ויש פה רש"י מאוד מעניין שאומר, כן, שאומר, הגמרא פה אומרת, שלח רב יצחק בר יעקב בר גיור המשמד דרבי יוחנן כלי פשטן מותר לחבסן בחולו של מועד, ורש"י מסביר למה מותר לחבסן, דלא נפיש תרחה. כלומר, יש פה סיבה נוספת שבגללה אסור לחבס. אסור לחבס בגלל שיש פה עניין של תורח, כלומר לא רק העניין של שמה ייכנס מנובה למועד, אלא יש פה איסור נוסף שנובע מהתורח.
לא, אולי זה האיסור עצמו?
למה, מה זאת אומרת זה האיסור עצמו?
שהאיסור לחבס מועד זה בגלל תורח גדול, ורוב הכיבוס אז זה היה תורח גדול, אבל תפי שתן זה לא.
כן, אבל עדיין, נכון. אבל חוץ מזה גם יש את העניין של שמה ייכנס מנובל.
שמה ייכנס כשבגדיו מלוכלכים?
כן. ויבנה על זה שהוא מחבס כשהוא יחבס, זה עומד כמו בגילוח.
למה רש"י אמר את זה?
כנראה באמת שרש"י מבין שעיקר הסיבה, עיקר האיסור באמת, זה העניין של הטרחה.
עיקר או הכל?
יכול להיות שהכל.
זה מה שחשב.
יכול להיות ש...
אנחנו הבנו כאילו.
כן, יכול להיות שזה העניין באמת כן, אז ברש"י באמת יוצא שהעניין הוא הפרחה. אבל באופן פשוט מהגמרה, אומנם הגמרה לא אמרה את זה בפירוש לגבי כיבוס, שיש איסור שמה ייכנס מנובה למועד, אבל לכאורה זאת הסברה.
אז כאילו אנחנו הבנו כשראינו את רש"י ותוספות, שזה מחלוקת רש"י ותוספות וריטב"א, אם יש איסור לכוון ולחתור למועד בכיבוס או לא. שזה מובן מרש"י ותוספות שלא. ככה כאילו אנחנו הבנו שאם עיקר הזה זה הפרחה, לדעת תוספות ואף על גב שהם אמרו שזה... כן, עשו את הדיוק הזה שמי שאינו לחלוק אחד נכון. מותר אפילו לפשוע. אז כאילו מכאן שזה לא, 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 לא עקרוני הדבר הזה שלא יחווה מלאכתו למועד, רק אם זה תורך גדול זה בעצם החילוק. ולדעת הריטב"א הוא מחווה מלאכתו למועד כשהוא מכוון את זה שלא לא, קיבסת את הבגדים המלוכלכים שלך ער במועד, ולכן רק הכונסים האלה מותרים, וחלוק אחד זה גם יותר
נכון. אז באמת בזה כנראה זה תלוי, כלומר בזה באמת זה תלוי. זאת אומרת, יש לנו הרי שני היתרים פה שנשנו בגמרא. היתר הראשון זה היתר שמה, זה היתר של מי שיש לו רק חלוק אחד. היתר השני זה של כלי פשטן. היתר של כלי פשטן באמת יותר מתאים לעניין של תרחה, כי כלי פשטן, התרחה שבהם היא לא מרובה. התרחה שבהם היא לא מרובה. ולכאורה, מכאן נובע היתר, כמו שאמר רש"י בפירוש. אבל איך זה מסתדר עם ההיתר של מי שאין לו אלא חלוק אחד?
אז
מי שאין לו אלא חלוק אחד זה הרבה יותר קרוב לסברה.
זה כמו של... אונס, כאילו גם רש"י, כאילו רש"י אומר שגם הדברים שיש בהם תורח גדול מותר לאותם אנוסים לעשות את זה במועד, מכיוון שהם לא יוכלו, כאילו לא יוכלו לעשות את זה לפני. כלומר,
כן, אבל מה עם מי שאין לו אלא חלוק אחד?
אז זהו, אז בגלל זה שאחרת, כאילו, זה כמו הנסים האלה, מי שאין לו לחלוק אחד. הוא חייב לחבס באופן תדיר, כי אחרת לא יהיה לו בגדים ללבוש. וחנפים שזה תורך גדול, זה כמו הנסים האחרים.
אוקיי, בסדר גמור, אבל זה הרבה יותר קרוב לטעם של שמה ייכנס מנובה למועד. מסכים?
לא יודע, כאילו.
אם האיסור הוא משום תרחה, אז מה ההבדל בין כיבס בערב המועד, בין מי שאין לו לחלוק אחד למי שיש לו 1,000 חלוקים?
שמי שיש לו 1,000 חלוקים, הוא בכלל לא צריך לחבס במועד.
אין פה עניין כאילו של צורך המועד.
כן, בכלל לא. גם מה שאת אומרת, תראי הוא מתנפי.
כן, אבל
גם האונסים משמעים שם, אם יש לו חלוק שהוא נקי, אז לא נגיע לו לחבס.
נכון, אבל אז זה לא עניין של פרחה. כלומר, היתר...
זה כן. כן, אני חושב, כאילו, אני חושב שכן. אם יש לו רק חלוק אחד, אפילו שזה תורך גדול, מותר לו לחבס. כמו האונסים האחרים.
כן, בסדר. אבל זה, יש פה קושי מסוים. כאילו, הרבה יותר מסתדר באופן חלק, לדעתי, העניין פה של שמה ייכנס מנובה למועד. כמו הגישה באמת של הריטב"א. כלומר, הריטב"א גם אומר את זה לגבי כלי פשטן. נכון?
נכון, ככה אני מפרש את כלי פשטן.
הריטב"א אומר גם לגבי כלי פשטן שהעניין פה הוא שהעניין הוא שמה ייכנס מנובה למועד. ולגבי באמת, אז זאת השאלה, באמת מה רש"י יעשה עם ההיתר של של מי שאין לו אלא חלוק אחד. אז אפשר באמת ללכת, אפשר להגיד באמת שיש פה, שהוא לא חולק על העניין של שמה ייכנס מנובל למועד, אלא הוא מקבל גם אותו.
אוקיי.
כאילו שכל העניין של תורח, מתי אני אומר שזה אסור משום תורח? רק שזה על גבי, רק שזה על גבי האיסור הראשוני של שמה ייכנס מנובל למועד. ובמי ש, מי שאין לו אלא חלוק אחד, האיסור הזה לא שייך. כי אין עליו את הגזירה של שמה ייכנס מנובל למועד. אין לו אלא חלוק אחד. באמת אפשר להציע, כמו שאמרת קודם באמת, שיש פה עניין של צורך. כאשר יש צורך כל כך משמעותי, אז זה גובר על העניין של התורח. זה גובר על העניין של התורח, אז מובן גם למה מי שאין לו אלא חלוק אחד יכול לחבס גם לפי הדעה, גם לפי הסברה הזאת. בכל אופן, יש פה, בואו, אם נסגם, יש פה בעצם שתי גישות. אחת באמת מעתיקה את האיסור מגילוח גם לגבי קיבוס, זה מה שעולה מהריטווה. והדעה השנייה אומרת שיש פה איזשהו איסור אחר, איסור של תרחה שיש בקיבוס, וכל אחת מהן מסבירה את שני היתרים השונים, כל אחד לפי דעת. עכשיו, מתי תהיה, מה הנפקמינה, מה הנפקמינה ביניהם?
כשזה תורח מועט וזה קצת מלוכלך. אני חושב ש...
כשזה תורח מועט וזה קצת מלוכלך. מה קשור קצת מלוכלך?
כשזה תורח מועט, רש"י יגיד בכל מקרה שזה מותר. כי המלאכה נאסרה כשזה תורח גדול.
רק כשיש תורח?
תורח גדול. הריטווה אומר, אני חושב כאילו ברגע שזה לא מלוכלך כזה, אז זה לא צורך מספיק להתיר את הקיבוס במועד, אפילו אם יש לך, אפילו אם אתה אחד מהנושאים כאילו, אם...
אוקיי.
או אם לא, אם פשטת בסופו של דבר, כן? פשטת בבגד כאילו, ולא קיבסת אותו לפני, והוא לא כזה מלוכלך, אז בכל מקרה לא נתיר לך אותו.
כי אין פה את העניין, למה? אבל יש פה את העניין של שמה ייכנס.
נכון, לא, אז כאילו, אפילו בעונסים האלה, אנחנו לא נתיר לאנוס.
כן.
לחבס בגד שהוא קצת
מלוכלך. אם נגיד לפשטות, אז במקרה שאין כל כך הרבה תורח, למשל, יכולות כביסה.
אוקיי. כאילו, לא יודע, לא ראיתי את זה. כאילו, הגעת
רק לתוספות. כן, נאמר. במקרה שבו אין תורח, וזו באמת שאלה מאוד מאוד רלוונטית להיום. היום אין לנו תורח כמעט בקיבוס. זה לא מלאכה שיש בתורח. אם אנחנו מבינים שכל איסור קיבוס הוא מצד תורח, אז אין סיבה לאסור. אז קיבוס הוא מותר, בעצם הופך להיות. הוא הרבה יותר קל להקל בו. אם אנחנו אומרים שזה גזירה שמה ייכנס מנובל למועד, אז יהיה הרבה פחות קל, יהיה הרבה פחות קל להקל. כי למרות שאין פה תורח, עדיין יש פה איזשהו איסור חדש, גזירה מחודשת של חכמים, שמה ייכנס מנובל למועד. ולכן זה אסור. אוקיי? עכשיו, הראשונים נחלקו איך לפסוק לגבי כלי פשטן. כן? הרמב״ם פוסק שמותר, ויש אבל הרבה ראשונים, הראש ועוד, שכותבים שנהגו להחמיר, למרות שזה דבר המותר, יש דין של דברים המותרים ואחרים נהגו בהם סור, זה דבר שנהגו לאסור, ולכן אסור לחבס אפילו כלי פשטן. אפילו כלי פשטן. לפי זה, לכאורה, היתר של תורח, מה שאמרנו עכשיו, הוא די נופל, כן? כי גם השולחן ערוך פוסק את זה להלכה. השולחן ערוך פוסק. כל כלי פשטן בתף קוף למד דלת ב'. כל כלי פשטן מותר לחבסן, ולא נהגו, כן? ואבל הדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירם בפניהם. לכן לכאורה היתר הזה, שמה שאמרנו, שאם אנחנו מבינים את זה מצד תורח, אז זה נהיה מותר, לכאורה הוא נופל לפי פסק השולחן ערוך. אבל שוב, באמת זה לא, זה איסור שהוא לא מעיקר הדין, אפילו לא מעיקר הגזרה, כן? כאילו זה דבר שהוא באמת סוג של של מנהג, מנהג שנהגו להחמיר בו, לכן, טוב, כמו שנראה עוד כמה דקות, אז באמת נוהגים להקל בזה בכל מיני אופנים. טוב, עכשיו, עוד מחלוקת ראשונית מאוד חשובה, זה לגבי הגמרא שקראנו עכשיו. אמרנו ש... רבי יוחנן התיר מי שאין לו אלא חלוק אחד, ו רבי ירמיה שאל איך זה מסתדר עם המשנה שאומרת שרק אלו מותרים לגלח במועד, והגמרא תרצה שמה שנאמר במשנה אלו מותרים זה רק למי שיש לו שני בגדים או יותר. כלומר, זה למי ש... מי שיש, אין לו אלא חלוק אחד, ברור שמותר לו בכל אופן. וזה מה שאמר רבי יוחנן. היתרים שנשנו במשנה זה למי שיש לו יותר מזה. וגם, למרות שיש לו יותר מזה, מותר לו לחבס במועד, כי הוא לא היה יכול לפני. עכשיו, פה הראשונים נחלקו עד כמה גורף היתר הזה של מי שהיה אנוס לפני המועד. אז המורדכי והגאות אשר הם מביאים בשם הרייבד, שאומנם לאותו אדם יש שני חלוקים, יש לו נגיד עכשיו שניים, שלושה חלוקים מטונפים, אבל מותר לו לעשות רק את המינימום הנדרש בשביל שיהיה לו מה ללבוש. מותר לו לחבס רק חלוק אחד. היתר נהיה מותר רק באופן הכי מינימלי שלו. והסברה ברורה לכאורה. רק זה מוגדר כצורך המועד. חלוק אחד, המינימום שאדם צריך היום זה אולי יותר. המינימום שאדם צריך רק אותו מותר לו לחבס. ומעבר לזה לא. הרן חולק עליו. והרן אומר שבגלל שזה הותר, זה הותר. וזה מאוד מזכיר את השתי גישות שיצאנו בשיעור הקודם, אני חושב שזה היה. אם אנחנו רואים שיש מקרים שבהם מלאכת המועד, שההיתר שבו אנחנו משתמשים, האם הוא רק דוחה את האיסור, או שהוא מתיר את האיסור לגמרי, כן? לפי דעת הרן באמת, ברגע שמדובר פה על אנשים שהיו אנוסים לפני המועד, כל האיסור הזה לא תקף לגביהם. אם הוא לא תקף לגביהם, מותר להם לעשות בשופי, כן? מותר להם כמה שהם רוצים. גם מעבר לצורך הכי בסיסי. ככה נראה להסביר את הרן. הרייבד אומר, לא, אני מתיר רק איסור עשיית מלאכה, רק נדחה. ומה זאת אומרת? וכשהוא נדחה, אז הוא נדחה רק למינימום ההכרחי. לכן אני מחבס רק את המינימום שאותו אני צריך, ומעבר לזה לא. מעבר לזה לא. אוקיי, עכשיו, המקרים האלה באמת לא כל כך מצויים היום. אדם שהוא מנודה, או שהיה בתעשורים, או שבא ממדינת הים ולא היה יכול לחבס. מתי זה כן יהיה רלוונטי, להלכה? אז פה יש שאלה מאוד מעניינת שנשאל הרב מנשה קליין. לגבי אדם ש... לגבי מקרה שבו יש בגדים מסוימים שאותם מותר לחבס, האם מותר על גבי זה לחבס גם בגדים אחרים? למשל בגדי תינוקות, בגדי ילדים שאותם מותר לחבס כי זה צורך המועד לגביהם, כי הבגדים שלהם מתלכלכים באופן תדיר, לפחות ככה היה במציאות שלו, ולכן יש פה היתר של צורך המועד. אז את הבגדים האלה מותר לחבס. האם מותר על גבי זה לחבס יותר? מותר לחבס כבר בגלל שבין כה וכה מחבסים, אז יהיה מותר לחבס גם בגדים שבאופן עקרוני אסור. אז פה יש מחלוקת בין השואל לבין המשיב, כן? הוא רצה לטעון באמת שבמכונת כביסה בגדים שמותר לחבס אותם מותר להכניס אגב בגדים שמותר לחבס מותר להכניס למכונה גם בגדים שאסור באופן עקרוני לחבס. לכאורה זה דומה מאוד למחלוקת של הרן והרייבד, האם מותר לאדם למנודה ולכל אלה לחבס רק המינימום ההכרחי או שמותר לו לעשות יותר מזה, אבל בהבדל אחד גדול וזה המציאות שהשתנתה. כלומר, פה אין שום פרחה נוספת שנדרשת על מנת לחבס גם את הבגדים האסורים בקיבוץ באופן עקרוני. ולכן יש פה עוד מקום להתיר, ופה באמת אולי כן אפשר להשתמש בדעת הרמב״ם, שהשולחן ערוך פסק שלא כמותה, כן? לגבי כלי פשטן, נכון? אמרנו לגבי כלי פשטן שזה בעיקרון זה מותר, אבל זה דברים המותרים שנהגו בהם איסור. אבל יכול להיות שפה אפשר לצרף את זה לזה שבין כה וכה אתה מחבס. אז אם בין כה וכה אתה מחבס ואין פה תרחה נוספת שנגרמת, אז יכול להיות שפה אפשר לצרף את היתר הזה. אפשר להגיד שהאיסור שהשולחן ערוך פסק, למרות שאין פה תורח, אז פה אין תורח, וזה יהיה מותר בגלל שזה לא כיבוס. אתה לא עושה כיבוס רק בשביל דברים אסורים, רק בשביל דברים שבאופן עקרוני אסור לך לחבס. אתה בכל מקרה מפעיל מכונת כביסה. יכול להיות שפה באמת יהיה מותר, וככה באמת פוסק הרב עובדיה. זה מחלוקת בין המשנה הלכות לרב עובדיה. המשנה הלכות התנגד לדעת השואל, והוא מצדד בדעת הרייבד ולוקח אותה עד הסוף, ואומר שגם במקרה שבו אין תרחה נוספת שנגרמת על ידי, כן, זה לא כיבוס נוסף אלא זה אותו כיבוס, למרות זאת זה יהיה אסור. ככה הוא פוסק במשנה הלכות. הרב עובדיה בתשובה ביביע עומר אומר, מצדד כן להתיר ולהקל בזה בגלל שאין כאן תורח נוסף. אז אם רגע נסכם, אז אמרנו שהשולחן ערוך פסק שלמרות שאין תורח, כן, שמכונת כביסה אולי זה המקבילה לכלי פשטן, למרות שאין תורח זה דברים שנהגו בהם איסור ואסור לחבס. ככה פסק השולחן ערוך. הרמ"א בסעיף א' פסק את דעת הרייבד שהזכרנו בהתחלה, שלא יחבסו רק הצריך להם, דהיינו חלוק אחד, ואמרנו שיש אחרונים, הרב עובדיה ועוד, שמתירים במקרה שאין תורח, וש כלומר הם מצרפים, כאילו אומרים שבצירוף של, כלומר כשאין תורח מצד עצמו פוסק השולחן ערוך שאסור, נכון? זה בסעיף ב' כלי פשטן לא נהגו לחבסן, וגם מצד שני הרמ"א פוסק שאסור אלא רק את מה שהוא צריך לו. ויש אחרונים שאומרים בצירוף של שני היתרים, כלומר שני הצדדים להתיר, גם כשאין תורח וגם כשאתה רוצה לחבס אגב מה שאתה צריך, גם דברים שאותם אתה לא ממש צריך, בצירוף של שני הדברים זה יהיה מותר. וזה באמת יוצא וזה שלא כמו המשנה הלכות. המשנה הלכות פסק כאן בפירוש שאסור, הרב עובדיה ועוד אחרונים פוסקים שמותר. אז פה בכל המקרים באמת, למשל במקרה שאדם נתקע בלי, זה למשל שאלה שאני התלבטתי בה בכל המועד עכשיו בסוכות, הייתה לי רק חולצה לבנה אבל לא של שבת, כאילו חולצה לבנה אחת כזאת רק עם צווארון וכזה כפתורים רק פה, הייתה לי רק חולצה אחת, האם מותר לי לחבס או אסור? אז לפי מה שאמרנו עכשיו אני חושב שיהיה מותר, כלומר ברור שאותה עצמה יהיה מותר, את החולצה הזאת, בגלל שזה ממש צורך המועד, וגם היא הייתה נקייה לתחילת המועד ותוך כדי המועד התלכלכה, אז גם לא שייך פה לא העניין של תורח ולא העניין של שמה ייכנס מנובה למועד. ויכול להיות לפי מה שאמרנו עכשיו שיהיה מותר לחבס אגב החולצה הזאת גם דברים אחרים שהם לצורך המועד. זה יכול להיות נראה לי שלפי מה שאמרנו עכשיו זה יהיה מותר. טוב, נעבור לנושא האחרון בזמן שנותר. לגבי כבוד המועד ושמחתו. אז קודם כל, שמחה במועד, מצוות עשה מהתורה. שמחה במועד, מצוות עשה מהתורה. ושמחת בחגיך.
כליות ואגוזים.
כן, צריך אדם לשמח בני ביתו ברגל. גם הרמב״ם בספר המצוות וגם ספר החינוך מונים את זה כמצוות עשה. יש לנו כמה מרכיבים, חלק מהם זה שלמי חגיגה ועוד, אבל חלק מהמצווה זה השמחה ברגל. השמחה ברגל. עכשיו ראיתם בטח את המחילתא. במחילתא מובא שצריך לכבד את המועד, עניין של כבוד המועד, במאכל ובמשתה ובכסות נקייה. עכשיו מעניין מאוד לשים לב שהרמב״ם לא פסק את זה להלכה. הרמב״ם בפרק ו' מהלכות יום טוב לא פסק את זה להלכה. הוא כותב בהלכה י"ז, שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג וכולי, חייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב, הוא ובנה ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים עליו, שנאמר ושמחת בחגיך. יש בכלל אותה שמחה, לשמוח הוא ובנה ובני ביתו, כל אחד ואחד כראוי לו. קראתי קצת בדיוקים, הרמב״ם לא מזכיר בכלל את העניין של כבוד המועד. הוא לא מזכיר את העניין של שמופיע לכאורה בפירוש במחילתא, שאדם צריך לכבד את המועד במלבוש ובכסות נקייה. זה מעניין מאוד, ולמה הרמב״ם מתעלם מזה? למה הרמב״ם מתעלם מזה? מה שנראה להסביר ברמב״ם זה שהרמב״ם יוצר התאמה בין איסור עשיית מלאכה לבין העניין של כבוד המועד. בגלל שחול המועד רמת איסור עשיית מלאכה שבו היא פחותה מיום טוב, אז גם המצוות החיוביות הן לא באותו תוקף כמו ביום טוב. ואם יש היתרים של עשיית מלאכה של דבר העבד ושל צורך המועד כמו שראינו, אז גם העניין של כבוד המועד, כבוד המועד בכסות ובמאכל ומשתה, גם הוא לא קיים. הרמב״ם יוצר פה איזושהי התאמה כזאת. אומר את זה בפירוש, זה שער הציון, ככה הוא מסביר את הרמב״ם. עכשיו בעל המאור לוקח את זה עוד צעד קדימה, והוא אומר שההתאמה הזאת רלוונטית גם לגבי השמחה. לא לגמרי ברור למה הוא עושה עם זה שיש מצוות עשה לשמוח במועד, אבל בעל המאור אומר שהאדם, אם רוצה, נכון? ראיתם את זה בטח בדף. אם האדם רוצה, הוא יכול אפילו להתענות בחול המועד. שמחת חול המועד, הוא אומר, היא רשות. וזה ממש, טוב, צריך להבין, אין לי לגמרי הסבר טוב לזה, איך הוא מסתדר עם מצוות עשה של התורה, שיש מצווה לשמוח במועד. כנראה שבעל המאור מפרש שזה רק לגבי הימים הטובים, רק לגבי יום טוב, וכל הלימוד של המחילתא זה רק לעניין רשות. יש רשות לשמוח, אני לא יודע למה צריך רשות לשמוח במועד, אבל כן, לא, יש לי רשות לשמוח בכל יום, מתי שאני רוצה, אבל... בכל אופן הוא מנמק את זה באמת בזה שחול המועד הוא לא עצרת, וזה מאוד מתאים לגישה של הרמב״ם. אנחנו יוצרים התאמה בין איסורי עשיית מלאכה וזה שהקלנו בהם בחול המועד, לבין המצוות החיוביות שיש במועד. גם המצוות החיוביות הן ברמה פחותה מאשר ביום טוב, בגלל שאיסורי עשיית מלאכה הן ברמה פחותה מזו של יום טוב. עכשיו, לא מצאתי, לא כל כך הספקתי היום לחפש, אבל נראה לי שמאוד סביר להסביר את המחילתא כפשוטה. כלומר, הנבדלות, חול המועד נבדל מיום טוב באיסורי עשיית מלאכה, ובזה הוא פחות מהם. אבל אם אנחנו מדברים, דיברנו בשיעור הראשון על זה ש למה תקנו את, אם אנחנו מבינים שזה דרבנן, למה יש איסור עשיית מלאכה בחול המועד? בשביל שאדם יהיה לו פנאי לשמוח ולעסוק בתורה. אם אנחנו מבינים ככה, אז מאוד הגיוני להגיד שאדרבה, מהבחינה הזאת, כל האיסור, כל המצוות החיוביות של חול המועד יהיו בדיוק באותו תוקף כמו של יום טוב. יש מצווה לשמוח, ויש מצווה לכבד את חול המועד בכסות ובמאכל ומשתה. ובזה באמת חול המועד לא שונה מיום טוב. בזה חול המועד לא שונה מיום טוב, וככה באמת יוצא, אני חושב, מהפשט של המכילתא. במכילתא אין סיוגים לזה. המכילתא נאמר, ביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש, מאכל ובמשתה ובכסות נקייה, אין לי אלא יום טוב הראשון והאחרון שהם קוראים מקרא קודש, חולו של מועד מניין, תלמוד לומר, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, מקראי קודש, כן? אז גם פה זה נחשב מקרא קודש. אז יכול להיות שמבחינת ההתייחסות שלנו באמת, אולי זה צריך להיות כמו מקרא קודש, למרות שזה לא נספיק להגיד עכשיו, אבל כמובן שאין את כל הדינים של, של זה שבאמת לא נפסק, בשולחן ערוך לא פסק, שהאדם חייב ללבוש כסות נקייה, כמו שהוא חייב ביום טוב ובשבת. הוא לא חייב לאכול שתי סעודות מיום טוב, זה רק אין חובה של סעודה שלישית, אבל אז בכל המועד אין חובה אפילו של שתי סעודות. אבל אולי בכל זאת מצד ההתייחסות שלנו כן צריך להיות סוג של מקרא קודש, כמו שמשמע מהפשט של המכילתא, למרות שמבחינת איסורי עשיית מלאכה זה ברמה פחותה משל יום טוב.